בחג הפורים אנחנו קוראים את מגילת אסתר. רק השאלה היא, באיזה יום קוראים את המגילה? באיזה יום? מישהו יודע? אז יש במשנה, בתחילת מסכת מגילה, נאמר כך, מגילה נקראת ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בתדוואב, לא פחות ולא יותר. זה כבר הרבה. כן, יש לי 5 ימים שונים שבהם אני עשוי לקרוא את המגילה. וזה מכל מיני סיבות, כרכים המוקפים בחומה, ממות יהושע בן נון, ב-15, הפרזים ב-14, הכפרים מקדימים ליום הכניסה, שזה יום שני או חמישי שלפני פורים, וזה יכול לצאת מכן אפילו ב-11, ב-12 או ב-13. ויש דיון שלם בתלמוד מאיפה למדנו את זה. אבל מה שמעניין מכן שיש לנו ב-5 ימים אפשריים לקריאת המגילה. ומה זה בא לומר? בשביל זה צריך להבין את אופייה של המגילה. הסיפור של המגילה מפורסם, נכון? מי הדמות המרכזית במגילה? אסתר, זה דמות אחת. האמת היא, יש שתי דמויות מרכזיות ביחד. מרדכי. מרדכי ואסתר. מי מכניס את העם לצרה, מרדכי או אסתר? מרדכי. מי מוציא את העם מצרה? אסתר. כלומר, כל זמן שמרדכי פועל, יש רק צרות. כשאסתר פועלת, הכל בסדר. הרי בהתחלה מרדכי מצווה את אסתר לעשות כל מיני דברים, נכון? ואת מאמר מרדכי אסתר עושה. ומרדכי אומר להתך לצוות עליה ללכת אל המלך להתחנן לו. כן? עד כאן מרדכי מצווה על אסתר. אחרי שהוא עשה את הפשלה שהוא לא השתחווה להמן, ובגלל זה יש כל הצרות של עם ישראל, אז מרדכי מנסה ברגע האחרון איזושהי אסטרטגיה כדי להציל את האומה, ואז הוא מצווה על אסתר. אסתר אומרת, מה, אני לא מסוגלת, 30 יום, וזה, הוא לא קרא לי, מה יהיה, זה לא טוב. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מחר יש את החרישי בעת הזאת, רווח ועצה לימוד ליהודים מקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע, אם לעת כזאת, הגעת למלכות. ותאמר אסתר, להשיב אל מרדכי. לך כנוס את כל היהודים, אשר בשושן, וצומו עליי 3 ימים, אליי ביום, גם אני ונערותיי אז צומכן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, כאשר עבדתי, עבדתי, ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר צוותה עליו אסתר. כלומר, מהרגע הזה מתהפך הכל. מרגע שאסתר מצווה על מרדכי, כל העולם כולו משתנה והכל לטובה. עכשיו, בואו נבדוק עוד קצת. הצרות התחילו מזה שמרדכי לא השתחווה. איך נפטרו הצרות? על ידי שאסתר משתחווה. נכון? היא משתחווה למלך. היא מתחננת לו להעביר את רעת המן וכו' וכו'. המלך אומר, טוב, את מדברת כל כך יפה, לא יכול לעמוד מול זה, תכתבו מה שאתם רוצים. כלומר, לכאורה, הקורא התמים אומר, הטעות הייתה שלא להשתחוות, התיקון היה להשתחוות, וזה פותר את הבעיות.
זה לא דומה, אבל.
לא דומה, למה?
כי המן עשה את עצמו לעבודה זרה.
תראה, אתה אומר דבר נפלא, שמסביר את הנקודה המרכזית במגילה, יש רק בעיה אחת, שזה לא כתוב. לא, זה באמת, זה בעיה. זאת אומרת, בעצם אנחנו, אם אני מנסה להבין איך כל הסיפור הזה התחולל, זה התחולל מזה שהיה אדם אחד, מרדכי, שהחליט שהוא לא משתחווה להמן, ומזה התגלגל כל הסיפור. יש רק דבר אחד, המגילה לא מסבירה לי מדוע הוא לא השתחווה. זה דבר תמוע מאוד. היינו מצפים ל3 מילים, 4 מילים, דמה, מילה אחת, שמסבירה את ההתנהגות המשונה של מרדכי. והמגילה שותקת. אז יש לנו פה 2 שאלות. מה באמת קרה? כלומר, מה הייתה הסיבה שבגלל מרדכי לא השתחווה לאמן? 2, למה זה לא כתוב? זה 2 שאלות שנצטרך לפתור בכל מקרה. אז יש פירוש אחד, ואתה מביא את הפירוש של רש"י בעצם. כל הפירושים אגב מיוסדים על מדרשים. רש"י אומר, מרדכי לא רצה להשתחוות לאמן, כי אמן עשה עצמו עבודה זרה. לעבודה זרה אסור להשתחוות. הרי להשתחוות לאדם לפי ההלכה זה מותר או אסור? מותר, מותר להשתחוות לאדם, אין איסור. אבל להשתחוות לעבודה זרה אסור. אז אם אמן עושה עצמו עבודה זרה, זה אסור. הפירוש הזה יש לו כמה קשיים. הקושי הראשון, מאיפה מרדכי יודע? הרי זה ברור שזה מחשבת הלב של אמן. שתיים, מי ציווה להשתחוות לאמן? המלך. המלך לא עשה עצמו עבודה זרה. אז הפקיד שלו עבודה זרה. כן? זה פשוט, סך הכל להשתחוות לאמן, זה מצוות המלך, זה לא מצוות אמן. והשאלה השלישית המתבקשת, למה זה לא כתוב? אבל, בהניח שהפירוש של רש"י הוא נכון. מדוע להניח שהפירוש של רש"י הוא נכון? כי זה רש"י. לא ייתכן שרש"י אומר דבר לא נכון. אז זה בעצם מסביר לנו שמרדכי הוא נביא. לכן הוא יודע את סתרי ליבו של המן. ולכן הוא אומר, אתם חושבים שזה סתם פקיד בעל גאווה, אני יודע שהוא עושה את עצמו אלוה, ולכן אני לא משתחווה לו. הסבר יפה. אבל כדי, אז זה מסביר כמה דברים קשים במגילה. איך יכול להיות שמרדכי למשל שולח את אסתר להימסר למלך? איפה הכבוד הלאומי? טוב, אפשר להגיד, מרדכי רואה את הכל, הוא רואה שמזה תצא הצלה גדולה לעם ישראל, ולכן כנביא הוא מצווה על אסתר ללכת אל המלך. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, המובד אצל רבי אברהם אבן עזרא. גם היא בנויה על המדרשים, והיא שהמן לבש סמלים של עבודה זרה, פסלונים, צלב, או לא יודע מה, איזה משהו, ככה ראו אותו, הולך עם סמלי עבודה זרה, אסור להשתחוות לסמלי עבודה זרה, זה כבר איסור הלכתי גלוי, זה לא נבואה. ואז יוצא שאפשר לקחת בהקשר הזה את מרדכי, לאו דווקא כנביא, אבל כחכם. ובאמת מצאנו מקורות, הרואים את מרדכי כאחד מחכמי הסנהדרין. אז הוא כאחד מחכמי הסנהדרין נמצא שם, אומר, טוב, זו הזדמנות לקיים את ההלכה. ההלכה אוסרת להשתחוות לעבודה זרה, אני לא משתחווה.
איזה חוכמה יש בזה? כולם רואים שסמל של עבודה זרה.
כן, אבל מי מורה הלכות? מי מורה הלכות? למי יש סמכות להורות הלכות? לחכמים.
אבל הוא לא ראה שום הלכה, הוא יודע שכולם כן
השתחוו. האחרים היו עבדי המלך. עבדי המלך הם גויים. כן? אבל הוא יהודי. יהודי מקיים הלכות. כן? כי יגיד להם אשר הוא יהודי. זה אפשרות שנייה. יש פה שוב שאלה. השאלה היא, בכל זאת, מה שאתה שואל, שלכאורה כולם ראו, אז למה עשו כזה עניין? דבר נוסף, זה לא כל כך פשוט שאסור להשתחוות לאדם שיש לו סמלי עבודה זרה. אתה לא מתכוון הרי להשתחוות לעבודה זרה. דבר שלישי, נאמר שזה נכון, אבל למה זה לא כתוב? טוב, אפשרות שלישית. אפשרות שלישית היא לראות את הרקע של כל הסירוב של מרדכי להשתחוות על רקע מאבק לאומי. יש מדרשים שאומרים כך, שמרדכי בעצם, מה הוא עושה בשושן הבירה? הוא היה שליח של יהודי ארץ ישראל. ומה עושה המן בשושן הבירה? הוא שליח של הגויים בשומרון. באותם הימים, היהודים רוצים לבנות את ירושלים ואת בית המקדש, מפריעים להם הגויים בשומרון, שמשתדלים אצל הפקידות הפרסית של אותם הימים, אומרים, העיר הזאת, ירושלים, היא עיר מסוכנת למלכות, אסור לתת לה להיבנות, היהודים טוענים, מה פתאום קורש כבר נתן לנו רשות? ואז יש מאבקים פוליטיים במסדרונות של ארמון המלך בשושן. לפי אחד המדרשים, יש איזה סיפור ממש פורימי, מרדכי והמן נוסעים במדבר, המן גומר את כל המזון שלו, ועומד למות ברעב. מרדכי אומר לעצמו, הזדמנות לקנות כוח פוליטי, הוא קונה את המן לעבד, נותן לו מזון, וכותבים על הסנדל של מרדכי את שטר המחירה. מגיעים לשושן, כל אחד מנסה לעלות בפקידות המלכותית, מצווים להשתחוות להמן, רגע שהמן עובר ליד מרדכי, מרדכי מרים את הסנדל. מזכיר לו, אם אתה פותח את הפה, אני מזכיר לכולם, אני אגלה לכולם שאתה העבד שלי. המן מפוצץ. כלומר, אפשר לומר שהרקע הוא רקע של מאבק בין שתדלנים, בין עסקנים, כשמרדכי הוא העסקן הציוני. האם זה עושה אותו תלמיד חכם, נביא? לא דווקא. לא נביא ולא תלמיד חכם, אלא פוליטיקאי ישר וטוב, אבל פוליטיקאי. ציוני. יש פרשנות אחרת שנמצאת אצל אחד מחכמי טורקיה, רבי אליעזר אשכנזי, בעל ספר מעשה השם. בפירוש שלו למגילת אסתר הוא מביא משהו אחר לגמרי, מסברה אחרת לגמרי, והיא שהיה נוהג באימפריה הטורקית, הרבי אליעזר אשכנזי אומר שזה נוהג שהיה בכל הממלכות מאז ומקדם, שנותנים כבוד ליהודים בגלל שהם העם הראשון שיצא מעבדות לחירות. ולכן הוחלט שיהודי לא משתחווה לשום אדם. וזה, ולכן כשהיה ציווי של המלך.
זה היה נהג בטורקיה בזמנו.
כן, בזמנו, והוא מניח שכך היה גם אצל אחשוורוש. ולכן זה מה שכתוב, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, גם את זה ציווה המלך. ולכן מרדכי בתור ראש הקהילה היהודית בגולה הולך להגן על זכויותיה של הקהילה היהודית לממש את הזכות הזאת. לכן הוא לא משתחווה, לכן אף אחד לא הורג אותו, כי הוא עושה מה שהמלך אמר. יוצא לפי זה שמרדכי הוא בעצם ראש הוועד של הקהילה בגלות. הנטיות הציוניות לא קיימות אצלו, אבל הוא רוצה בכל זאת שלקהילה היהודית יהיה טוב. אפשרות חמישית, כן?
אבל הוא צווה על אסתר, לא תגיד את עמה ואת מולדתה. כן. הם יודעים שהמשפחה שלו, אבל הוא לא כאילו שזה...
אבל הוא ידוע כמרדכי היהודי תמיד.
מה?
הוא תמיד ידוע כיהודי.
כן, אבל הוא לא אומר לה שתגיד שהיא יהודייה. לא...
נכון, נכון. הוא חושב שלא כדאי לה להגיד שהיא יהודייה. לא כדאי. זה דברים שכדאי שתשאירי בינינו. כן. אפשרות חמישית, שוב בנויה על מקורות, גם מהגמרא, גם מהמדרשים ומאוד כמה רמזים, שייתכן בכלל שמרדכי ואסתר הם מתבוללים. כן? כלומר, מה הם עושים? הרי אף אחד לא יודע שאסתר יהודיה, איך לא יודעים? מה, לא ראו תמונה של הרבי אצלה בבית? לא ראו אצלה חוט אדום על היד? איזה חמסה, משהו? כן? אז אפשר להגיד, אסתר, בכלל, קראו לה הדסה, היא שינתה לאסתר. הדסה שם יהודי, אסתר שם פרסי. מה? יש, אני כעת לא רוצה להביא אותם, כי אין לי זמן. באמת אין לי זמן. אבל חוץ מזה, אני רוצה עכשיו לפתוח ויכוח. היה לי פעם ויכוח על זה, אז זהו, בהזדמנות. כן. ומרדכי, לפי זה, אפשר לומר, שקראו על שם מרדוך בכלל, שזה אל בבלי, הוא שולח את אסתר, ואומר לה, אל תגידי שאת יהודיה, זה לא יקדם אותנו.
אסתר זה גם אל, נכון,
משתר, כוחם. כשמרדכי שומע שעומדים לרצוח את המלך, הוא מציל את המלך. לא יודע, אם אני, הקרובת משפחה שלי הייתה תקוע אצל איזה גוי, ושהייתי שומע שהולכים להרוג את הגוי, לא הייתי מציל אותו. הוא דווקא הולך להציל, נאמן. מקדמים, בעקבות כך, מקדמים את המן. אומר מותריה, מי הציל את המלך? אני לא משתחווה לו. כן? אגב, הגאון מבילנה, אחד המקורות, אומר שכאשר המלך ניצל ממוות, הרי כתוב ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אז המלך רצה להודות לאסתר. הוא אמר, מה אני יכול לעשות לה? היא כבר מלכה, מה אני יכול לתת לה? יותר מזה אין. אני יכול לקדם את החברים שלה. זה בוודאי ישמח אותה. אין בממלכה מישהו שאסתר אוהבת יותר מאשר המן. כי הרי לפי חז"ל, המן הוא ממוכן שנתן את העצה להרוג את ושתי כדי לבחור מלכה חדשה. אז בזכות ממוכן, אסתר היא מלכה. אז לכן אומר המלך צריך לקדם את המן, כדי למצוא חן בעיני אסתר.
הפוך על הפוך.
הפוך על הפוך. כן. ואסתר אומר, אז מרדכי לא רוצה להשתחוות, המן כועס מאוד, רוצה להשמיד את כל היהודים, עם מרדכי. מרדכי אומר, וואי, מה עשיתי? זה מחזיר אותו לקהילה היהודית, ואז הוא הולך לאסתר ואומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. משמע שזה עבר לה בראש. והוא אומר, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מכאן ואילך, אסתר, מרדכי משנה את שמו. כל החלק הזה של המגילה הראשון הוא נקרא מרדכי, והחלק השני נקרא מרדכי היהודי. כלומר, משהו השתנה אצלו, ואסתר אומרת לו, בסדר, אני מוכנה לעשות את התהליך הזה, אבל אנחנו רחוקים כל כך מן הקהילה שצריך את השותפות של הקהילה. לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן וצומו עליי ואל תשתו, ואל תאכלו ואל תשתו שושת ימים. ואז יוצא שיש פה תהליך שלם שאתם מכירים. נשאלת השאלה, מה הקושי בפירוש הזה?
לא כתוב.
הוא לא כתוב. גם הפירוש הקודם והקודם. דבר נוסף, למה זה לא כתוב? ומה באמת קרה? אני אגיד לכם מה באמת קרה. זה לא משנה. כי זאת בדיוק הכוונה של המגילה. לומר לך שאתה אף פעם לא תדע איפה היהודי נמצא, באיזה קליפה של זהות הוא נמצא. אבל זה בא לומר שאיך שלא תקרא את זה. אגב, ייתכן מאוד שמרדכי היה נביא, מקבל. אבל למה זה כתוב באופן כזה שנותן את האפשרות לחשוב שהוא היה מתבולל? ונגיד, אולי הוא היה מתבולל. אז למה זה כתוב באופן כזה שנותן מקום לחשוב שהוא היה נביא? כלומר, רואים שזה הכוונה של הכתוב עצמו ליצור את הבלבול הזה. כדי שתדע שמאחורי כל יהודי מתבולל, מסתתר יהודי שנאמן לקהילה. ומאחורי כל יהודי שנאמן לקהילה, בתוכו נמצא יהודי ציוני. יהודי ציוני. ובתוך היהודי הציוני נמצא תלמיד חכם, ובתוך התלמיד חכם נמצא נביא. ומאחורי הנביא מי נמצא? הקדוש ברוך הוא. הוא מגלה את הנסתר, מגילת אסתר. כלומר, מה שנסתר מתגלה. איך? ביוד א', יוד ב', יוד ג', יוד ד' ותת ו'. תעשו חשבון. כמה זה יוד א', ועוד יוד ב', ועוד יוד ג', ועוד יוד ד', ועוד תת ו'. אני יודע שזה קצת קשה. חמש ספרות, חמש מספרים. 55 אתה אומר?
לא.
יש הצעה אחרת? 60. עוד הצעה? 65 זכה. זאת אומרת, סך הכל 65. יפה. מה זה 65? זה שמו של הקדוש ברוך הוא, לא? שם אדנות, אדוני, א' ד' נ' י', כמה זה? לא, אני שואל, שם אדנות, לא, א' ד' נ' י', כמה זה יוצא? 25, אדוני זה יוצא 25, אתה אומר. כלומר, לדעתך, נון? נו, אז כמה זה יוצא?
65.
65, יפה. 65, שם אדנות זה השם שמותר לומר. שם הוויה זה השם שאסור לומר. נכון? מה זה? מגילה נקראת ביוד א' ובית יוד ג' יוד ד' ו' לא פחות ולא יותר. מה זה פחות מיוד א'? יוד. יותר מתת ו'? 16. 10 ועוד 16?
26.
כמה עושה 10 ועוד 16? 10 ועוד 16.
10 26.
יפה, שזה? שם הוויה. נכון? זאת אומרת, המגילה מתגלה, זה שם אדנות, המסתיר, או שהוא הגילוי, של שם הוויה שאותו לא אומרים. זה בדיוק האסטרטגיה של המגילה, שבו הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי המאורעות, כמו שמרדכי האמיתי ואסתר האמיתית מסתתרים מאחורי הזהות הבדויה שלהם. כן, בבקשה. לכן הוא מוזכר שם השם במגילה, כי הוא נמצא בכל מקום. זה בדיוק העניין של התחפושת. בפורים מתחפשים כדי להסתיר את זהותנו האמיתית, אבל זה כדי לחפש אותה. אתה בא לחפש מי אתה, ולכן נכנס יין, יצא סוד, חג שמח.